אז שלום לכולם. אתמול התחלנו את השתחוויה, וראינו שהשתחוויה זה אחר התפילה. האדם יושב לארץ, נופל על פניו ארצה, ועיקר העניין הוא שהוא מתחנן בכל תחנונים שירצה. ועצרנו בהלכה י"ד, אז בואו נחזור עליה ונפרט. כשהוא נושא נפילת פנים אחר תפילה, יש מי שהוא עושה קידה, ויש מי שעושה השתחוויה. אין דרך קבועה, קריאה, כפי שראינו, שייכת תוך כדי התפילה. בברכות של תפילת העמידה קוראים תוך כדי ברכה ראשונה, אחרונה והפרידה, אבל קידה והשתחוויה הם לאחר התפילה. וממשיך הרמב״ם ואומר, ואסור לעשות השתחוויה על האבנים אלא במקדש, כמו שביארנו ברכות עבודה זרה. ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע. אבל מתהו פניו מעט ואינו כובש אותם בקרקע. ומותר לאדם להתפלל במקום זה ולנפול על פניו במקום אחר. בוא אני אתן את הרקע בגמרא לפסיקה של הרמב״ם, ברקע הזה גם נטיב להבין יותר את ההלכות כאן. אלא מראה במגילה, בדף כ"ב עמוד ב', מביאה סיפור. רב איקלה לבבל בתענית ציבור. נפול כולי על מאנפי, ורב לא נפל על אנפי. רב בא לבית כנסת, אולי זה דבר שאתם מכירים, רב הוא חכם שבא מארץ ישראל, הוא בא לבבל למקום חדש, והוא לא מכיר את המנהגים. יש שרשרת של סיפורים בגמרא על דברים שרב רואה בבית הכנסת שהוא לא מבין אותם, שאנחנו יכולים לומר על רקע השוואה במנהגי בבל ומנהגי ארץ ישראל, שהרקע הוא הפער בין מנהגי מקום המוצא של רב ובין המנהגים הבבליים. לכן שהדוגמה מאוד בולטת מפרסם את זה, רב מגיע לבבל והוא רואה שבראש חודש הם אומרים הלל. הוא נדהם, הרי התוספתא בסוכה שמביאה רשימה של 18 יום שאומרים בהם הלל, ראש חודש לא אחד מהם. ואז שהוא רואה שהם מדלגים והשם זכרנו, אז על עולם זה לא הלל, זה חצי הלל. אבל גם הסיפור שלנו יש להניח, אנחנו נראה מיד שהגמרא לא פרשה כך את הדברים, ויש להניח שהרקע הוא פער בין מנהגים של ארץ ישראל שלא היו נופלים על פניהם אחרי התפילה, לבין המנהג הבבלי שנופלים. בכל מקרה רב לא נופל על פניו, ומה שהגמרא מנסה להבין זה למה רב נוהג אחרת מהמקום שבו הוא מתפלל. והגמרא מסבירה, שואלת הגמרא, מה הייתה אם הרב לא נפל על האפה? מתרצת הגמרא, רצפה של אבנים הייתה, ותניה ואבל משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, עליה אי אתה משתחווה בארצכם, אבל אתה משתחווה על אבנים שבית המקדש, כדאו לה, דמרו לה, לא אסרה תורה אל הרצפה של אבנים בלבד. אז רב לא השתחווה משום שהלכתית היה אסור להשתחוות על הרצפה של האבנים. ואז מתעוררת שאלה פשוטה, אם רב לא משתחווה כי יש רצפה של אבנים, אז למה, או איך כל האחרים? זה הגמרא גם שואלת. שואלת הגמרא, יחי, מה היא הרב? זאת אומרת, אתה לא יכול לתת הסבר איך רב שונה מכולם, אם ההסבר הוא מוצלח מדי, כן? כי אם יש סיבה טובה לא ליפול אפיים, אז מה עם כולם? שואלת הגמרא, יחי, מה היא הרב? אפילו כולו נמי. מתרץ את הגמרא, כמי דרב הווי, זה בית כנסת שלפני חלק מהאנשים הייתה רצפה של אבנים, ולפני חלק לא הייתה. במקרה הזה רק רב, טוב, היה אורח, כנראה קיבל איזה כיסא, ככה, רק הוא קיבל רצפה של אבנים. זה קצת מוזר, אני חוזר, ההסבר הפשוט יותר לרקע לסיפור פער במנהגים, אבל הגמרא מתארת את רב כחכם בבלי, ברור שרב נופל על אפיים, ולכן הגמרא מחפשת בעצם הסבר מקומי לאותו אירוע, והיא אומרת שלפני רב הייתה רצפה של אבנים. ועל זה שואלת הגמרא, ולאיזה לגבי ציבור ולנפול על האפה? שיזוז מקום, כלומר לפי התיאור הזה, כל בית הכנסת הזה אפשר ליפול על אפיים, רק בכיסא של רב אי אפשר, שעבור מקום. ועל זה אומרת הגמרא, לבאי למטרח ציבור. אבל זה ודאי תיאור של רב המאוחר יותר בבבל, שאם הרב עובר מקום, אתם יודעים מה זה עושה. בלגן, כן?
המולה.
המולה, או לא יודע, יש כאלה שלא רוצים, כן, כאלה יקומו לכבודו. אני רציתי לעבור מקום כשאבי נפטר, אז התנדבתי לשבת באחורה באגף, אמרו לי, לא, מדברים שם. אמרתי, בגלל זה אני רוצה לשבת שם. אמרו, לא, הרב, הם רוצים להמשיך לדבר, כן. אבל כשהרב הולך למקום שלא מיועד לו, זה עושה בעיות. יש איזה חלוקה של שטחים פה בבית הכנסת, ורב לא רצה לפגוע בחלוקת השטחים הזאת, כן, ולכן אומרת הגמרא, לא באי למתרח ציבורה, ועל זה היא ממשיכה ואומרת, והיא בית אימה, אפשר לתת תירוץ אחר, שבאמת הייתה רצפה של אבנים בכל בית הכנסת, ולא היה הבדל בין מקומו של רב לבין מקומם של האחרים. אלא מאי? רב פישוט ידיים ורגליים הוועביד, וחידאו לה, דאמר אולה, לא אסרה תורה על אבן משכית מחוץ לבית המקדש, כן? אלא פישוט ידיים ורגליים בלבד. וכנראה, כך מה הגמרא מתרצת, שכשאר מתפללים בבית הכנסת לא השתחוו בפישוט ידיים ורגליים, אלא הם עשו כנראה מה שנקרא קידה, ולכן להם היה מותר על האבנים. אילו רב רצה להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים, ולכן רב לא היה יכול לעשות, כן, אז הוא לא עשה כלום. אז זה שעד הגמרת השאלה מתבקשת. נו, אז תעשה קידה. מה, כאילו?
תעשה כמוהם.
נכון. אז אומרת הגמרה, וליפול על אפה ולא להביא פישוט ידיים ורגליים, מתרצת הגמרה, לא משנה ממנהג, ככה תמיד רב עשה. והוא לא רצה לשנות ממנהגו. כאן יש צליל של מה שתיארתי לכם כרקע לגמרה הזאת, שלרב היה מנהג שונה משאר המתפללים שם. ואז הגמרה ממשיכה והיא אומרת, ויבאי תאמה, הסבר שלישי, אדם חשוב שני. כי דרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נענה כי יהושע בן נון, דכתיב ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? וכאן הגמרא הזאת, הרקע הברור של דברי הרמב״ם כאן, בואו נראה את המסקנות שהרמב״ם הסיק על פי הגמרא הזאת, נסיק גם לפרש אותה. אז דבר ראשון, כתב הרמב״ם, שהוא עושה נפילת פנים אחר תפילה, יש מישהו עושה קידה, ויש שהוא עושה אשת החוויה. וזה ודאי נלמד מאותה הצעה של הגמרא, התירוץ השני, שרב רצה לעשות פישוט ידיים ורגליים, ושאר הקהל עשו ללא פישוט ידיים ורגליים, וזה מה אנחנו מבינים, לומדים שאין דרך אחת ליפול על אפיים. יש שעושים קידה, ויש שעושים פישוט ידיים ורגליים, ואלו ואלו נחשבים פעולה של השתחוויה, של הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן אין דרך קבועה, אפשר כך או אפשר אחר. כן, ואז הרמב"ם ממשיך, ואסור לעשות השתחוויה על האבנים אלא במקדש, כמו שביארנו בהלכות עבודה זרה. כן, אז בואו רק לקריא את ההלכה כפי שהיא בהלכות עבודה זרה, זה בפרק ו' הלכות ו' עד ז' בהלכות עבודה זרה, בחוקות הגויים, שם כותב הרמב"ם, אבן משכית האמורה בתורה, אף על פי שהוא משתחווה עליה לשם לוקה. כמו אבן משכית, האיסור הוא גם אם אדם משתחווה לקדוש ברוך הוא. ואינו לוקה עד שיפשוט ידיו ורגליו על האבן, ונמצא כולו מוטל עליה, שזוהי השתחוויה אמורה בתורה. במה דברים אמורים? בשאר הארצות. אבל במקדש מותר להשתחוות להשם על האבנים. ואז הרמב"ם ממשיך שם, בהלכה זין, ומפני זה נהגו כל ישראל להציע מחצלות בבתי כנסיות הרצופות באבנים, או מיני קש ותבן, למי כנראה קהילה ענייה שלא השיגה ידה לשים מחצלות, לפחות שישפחו שם קש ותבן. פה ביום הכיפורים רוב האנשים לוקחים מגבת נייר משם, כן? או זה קש ותבן מודרני, כן? זה טישו כזה, כן? אבל אנחנו אולם לא עושים פשוט עדיים ורגליים, אבל בכל זאת מקפידים שלא להשתחוות על האבנים, כן? ומפני זה אני חוזר, כן, נהגו כל ישראל להציע מחצלות בבתי כנסיות הרצופות באבנים או מיני קש ותבן, להבדיל בין פניהם ובין האבנים, ואם לא מצא דבר מבדיל בינו ובין האבן, הולך למקום אחר ומשתחווה, שזה מה שהגמרא טענה שהרב היה צריך לעשות, או שוחה על צידו ומתה כדי שלא ידביק פניו באבן. זה אפשרות שנייה, לא להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים, אלא על הצד, מה שאנחנו עושים, דיברנו על זה אתמול, אנחנו נופלים על אפיים על יד שמאל, זה עיקר הדין, על יד שמאל, כאילו על הצד. יש מחלוקת בין הפוסקים, מה עושים בשחרית, שיש תפילין על יד שמאל, רוב העולם נופל אז על יד ימין, שלא ליפול אפיים על התפילין. הגרא אומר בכל מקרה ליפול על יד שמאל, ככה הגרא אומר. אז כבר דיברנו אתמול על הדבר המוזר שאנחנו עושים, אנחנו נופלים על אפיים שעה שאנחנו יושבים על כיסא. זה קצת קשה ליפול על אפיים, זה להשתתח על הרצפה, זה לא לשבת על כיסא ולעשות ככה, אבל ככה אנחנו עושים, אוקיי? בכל אוקיי, הרמב״ם שם חוזר למחצלות. אנחנו דיברנו על המחצלות האלה אתמול, כשראינו את זה ברמב״ם בלכות פרק י' א' מלכות תפילה, בהלכה ד', אני קורא עוד פעם, כותב הרמב״ם שם, אני מקריא, כבר קראנו את זה אתמול, ונהגו כל ישראל בספרד ובמערב, בשנער וארץ הצבי, להדליק הששיות בבתי כנסיות, ולהציע בקרקען מחצלות כדי לשב עליהן. גם כאן הרמב״ם מזכיר את המחצלת, רק שימו לב להבדל בהקשר. הכותרת של הלכה דלדי, בתי כנסיות ובתי מדרשות נוהגים בהם כבוד, מכבדים אותם ומרבצים אותם, ואז הוא מתאר את הששיות. כל ההלכה הזאת, רצף הפרטים שבה, זה תחת כותרת של לנהוג כבוד בבית כנסת. אז זה יותר מכובד שהרצפה מטוטט. אתם יודעים, מכירים שתי בלכים מה רמת טיטור הרצפה, אני תארתי את זה פה בתשעה באב, מערב פסח לערב פסח, בשטיבלך שהייתי מתפלל כילד, ממש, פשוטו כמשמו, כן? הששיות, הם לא נועדו רק לתאורה, הם נועדו לכבוד, וגם המחצלות בפרק י"א, זה יותר מכובד, ריהוט יותר מכובד, ריהוט יפה, כן? בלכות עבודה זרה, רקע למחצלת הוא אחר לגמרי, הוא שבזמן שעושים נפילת אפיים, שלא יעברו על איסור אבן, אבן משכית, אז יש לו מחצלת שימוש כפול. בכל הקרה, הרמב״ם, נחזור אלינו, אז הרמב״ם כאן, וגם זה על פי אותה גמרא, ופה אני רק אדגיש נקודה מאוד מרכזית, זו שאלה גדולה שעולה בהרבה הקשרים הלכתיים, עד כמה בית כנסת מצד אחד מדמים אותו לבית המקדש, ויש סדרה של הלכות שמנסה לדמות בית כנסת לבית מקדש, ומצד שני שמבחינים בין בית כנסת לבית בית מקדש. כמו נביא הלכה מאוד ידועה שזה דמיון מסוים. בבית כנסת כותב הטור שמדליקים נר חנוכה בדרום. למה? כי המנורה בדרום. בוא נביא שאלה הלכתית שבנדון בסימן קוף נון באור החיים. יש איזה דיון שם בערכי ועגר. יש איסור בבית המקדש לנטוע עצים יד המזבח. אסור לתא, לא תיטל לך שירה כל עץ, עץ אל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. האם מותר לתאת עצים בחצר בית כנסת? האם בית כנסת דומה לבית מקדש או לא? מצד אחד הוא בא לדמות אותו. יש איזה דיון ברכי ועגר, האם מותר או אסור? כי השאלה שומעת על הפרק הוא עד כמה אני מדמה בית כנסת, שהוא מקדש מעט, שהוא מקום תפילה, כמה הוא יהיה דומה. מצד שני, אנחנו רואים כאן בהלכה של אבן משכית, שיש הבחנה מאוד חדה ומאוד ברורה. כלומר, שאף אחד לא יעלה על דעתו ביחס לאבן משכית, שבית כנסת הוא כמו בית מקדש. אז אם מותר בבית מקדש על האבנים, אז גם מותר בבית כנסת. עכשיו, אם רק נשאל, פה אני אקשה, אני לא יודע הסבר טוב, אני מתלבט בכל רם. מה באמת ההבדל בין בארצכם לבין בית המקדש? למה בית המקדש משתחווים על האבנים ובגבול אינו? מה לדעתכם ההסבר? למה? אבן משכית, לא תבנו בארצכם. אז הרקע אולי, אולי הוא דברים שדיברנו פה כמה פעמים, שבבית המקדש מאוד ברור למי אתה משתחווה, כי איפה השכינה נמצאת בעולם? בבית המקדש, שם השכינה נמצאת, נכון? שם השכינה נמצאת. אז אתה, בארצכם לעומת זאת, מה אולי השאלה ברקע הגבלות על השתחוויות, שהגויים, זה עובדה, נקרא את זה בשבת בתורה. תחת כל עץ רענן, על הערים הרמים, כלומר, התפיסה של האלוהות בכל מקום, מה שהיום כולנו חושבים ככה, כן? התורה לא כל כך רואה את זה בעין יפה, כלומר, אם זה הרקע, אז אני חוזר לשאלה, דיברנו במהלך הפרק הזה, בחשיבות להתפלל לכיוון ירושלים. האם זה אומר שהשכינה היא לא בית הכנסת, או לא, אלא שאתה מנסה להגיע לכיוון ירושלים, כי שם שער השמיים, כי שם השכינה. חלונות שראינו שצריך לעשות ולהגיע, כמו שבית הכנסת ראינו לא צריך חלונות. למה? כי כנראה איפה השכינה, כשאתה נתראה בית כנסת, איפה השכינה נמצאת? היא פה. עכשיו, האם היה מקום לומר שבית כנסת ברור למי משתחווים, אז בית כנסת שכן יהיה מותר אבן משכית? אוקיי, okay, ברמב"ם ברור, וגם ההלכה היא ברורה, שלא מבדילים מבית כנסת לבין לא בית כנסת. אז הנושא הזה, אני לא, הוא לא חד אצלי כל כך, מהרקע בדיוק, כן. כן. אני מתוודא שאני צריך להעין בזה עוד קצת, כן, לנסות לפענח פה קצת את הסודות של זה. אתה אומר שאבן משכית זה לא סתם אבן, כן? זאת אבן מיוחדת ש... כן, בוא אני אקריא לך את כל הרמב״ם שם, בסדר? וכן אבן משכית האמורה בתורה, אף על פי שהוא משתחווה עליה לשם לוקה, שנאמר ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, מפני שכן היה דרך עבודה זרה להניח אבן לפניה להשתחוות עליה, לפיכך אין עושים כן להשם, ואינו לוקה עד שיפשוט ידיו ורגליו על האבן ונמצא כולו מוטל עליה, שזו ישתה חוויה אמורה בתורה. במה דברים אמורים? בשאר הארצות, אבל במקדש מותר להשתחוות להשם על האבנים, שנאמר לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, בארצכם אין אתם משתחווים על האבנים, אתם משתחווים על האבנים המפוצלות שבמקדש. אז זה אבני השתחווה, כן? עדיין במקדש מותר. מה הרקע? כלומר, צריכים לעיין עוד קצת, בסדר, בנושא הזה, קצת לברר אותו, בכל אופן. כן, ודאי.
יש שינוי מנהגים אצל אשכנזים וספרדים, דובר סדר בעניין אכילת צבי. אשכנזים דווקא לא אוכלים צבי, כי זה דומה לקורבן. הספרדים דווקא אוכלים צבי, כי הם צריכים לזכות את הקורבן.
נכון.
אז יש דברים שזכר למידע שאנחנו כן עושים, ויש גם זכר למידע שאנחנו דווקא לא עושים.
נכון, נכון.
יכול להיות שזה בעניין כזה.
אפשר לראות את זה מאוד חזק בתקנות שרבן יוחנן בן זכאי, זכר למקדש. חלק מהתקנות באות להוציא דברים שהיו במקדש החוצה, ולהגיד אפשר גם בלי מקדש. נכון? במקדש נתנו כל שבעה, גם אנחנו יכולים. וחלק מהתקנות באות להגיד, אין מקדש. למשל, יום הנף כולו אסור. מה הוא אומר? אמירה יבנה בית המקדש. המציאות תהיה אחרת. זה ודאי נכון, כן? הדבר הזה שאתה אומר, כן? גם בתקנות שהם זכר למקדש, אני אזכיר פה, כן, כן, בעל המאור, בוא אני אזכיר רק בהקשר הזה, בעל המאור בסוף פסחים שואל למה אין שהחיינו על ספירת העומר. הוא אומר בעל המאור, כי זה זכר למקדש, לעוגמת נפשנו, שהרי הספירה היא דווקא כשיש מנחת העומר ושתי הלחם, ומי שסופר עומר זוכר שאין בית מקדש, ובהיות שזה גורם עוגמת נפש, לכן אין שהחיינו. שאל הרב, אבל סבי הרב זה עד שעה, אבל הוא לא מבין. התקנת ריבה זה למשל, לוקחים שהחיינו? התשובה היא כן. אם יום ראשון של סוכות חל בשבת, שאנחנו לא נותנים לולב, אז מתי הם לוקחים שהחיינו? היום השני הוא רק מבין תקנת ריבה. אז כנראה זכר למקדש אפשר לברך שהחיינו. מה שהרב תראה זה, מי שרוצה לראות, זה נתפס בספר איש על העדה, במכתב שהוא שלח למחותן שלו, הסבא השני שלי, דוקטור ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה. שם הוא כותב לו שיש שני דינים בזכר למקדש. לעתים זכר למקדש הוא לעשות כמו במקדש ולנהוג אותו דבר, ולעתים זכר למקדש הוא לראות שאין לך מקדש. ועל רקע הזה הרב רצה לומר שתקנת ריבה זה לנהוג כמו המקדש, ואילו ספירת העומר, אנחנו הרי לא מבינים את המנחות, אז אנחנו בעצם דרך הספירה, מה אנחנו מזכירים לעצמנו? שאנחנו לא מצליחים באמת לעשות, ואז זה גורם לעוגמת נפש. אז זה נכון, אולי גם פה, אני אמר, זה דורש עוד ברור, בסדר? הרמב"ם ממשיך, וגם זה על פי אותה גמרא, ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע. אז פה אני צריך לנסות להבין את ההלכה הזאת, כן? וכאן אני אקריא לכם את השגת הרייבד, שאולי היא לא השגה, אלא אולי היא אפילו מנירה קצת לדברי הרמב״ם. שכן, הרייבד כותב כך, אמר אברהם, שאמרו בירושלמי, זה בירושלמי בתענית, פרק ב', ובלבד יחיד על הציבור, ואי דגרסי הוא בלבד יחיד בציבור. כן? למה כוונתו? אותה הוראה שאדם חשוב לא ייפול על פניו, אלא אם כן יודע בעצמו שהוא צדיק יהושע, זה דווקא יחיד על הציבור, או כשהוא יחיד בציבור. למה הכוונה? אז כאן אני מזכיר דברים שדיברנו עליהם קצת אתמול, כשדיברנו על, או שלשום, כשדיברנו על המלך והכהן אדיוט, כן? אדם חשוב, הרי אנחנו בתחנון, בהשת החוויה, נמצאים בחלק של התפילה, שהיא התפילה האישית, לא תפילות הקבע. עכשיו, מה זה אדם חשוב שעושה תחנון לפני כולם? אצלנו דיברנו על זה כבר, התחנון הזה איבד כל משמעותו. כולם אומרים אותו דבר, כולם אומרים משהו שכתוב בסידורים, אין איזו התרגשות גדולה בתחנון, תחנון אצלנו שמחים שאין אותו. אבל הרי קראנו קודם, ברמה, מה זה תחנון? אדם נופל על פניו בארצה, מתחנן בכל תחנונים שיוצא. עכשיו, מה זה אדם חשוב שמתחנן בכל תחנונים שיוצא? תבינו, עומד אדם בציבור, והוא הולך עכשיו לעשות תפילה אישית. תפילה אישית של אדם חשוב, אני עכשיו מחבר את הרייבד, הוא הולך להתפלל לציבור, הוא כמעט אפשר להרגיש את חוני המעגל. עומד הציבור במתח, ומה הוא מחכה לראות? בוא נראה, אני נענה כבר. בוא נראה אם הוא כזה צדיק, בוא נראה אם הקדוש ברוך הוא ישמע בקולו. זה סיטואציה מאוד לא פשוטה. ובלבד יחיד על הציבור, כלומר כשעומד אדם חשוב שהוא יחיד, והוא הולך להתחנן בתחנון שלו, חינה על הציבור, עליו נאמר איזה דין, שלא ייפול על פניו, אלא אם כן יודע שהוא צדיק יהושע, כי בכל אלא אם כן הוא יודע שהוא יענה. אל תיכנס למצבים כאלה, אל תעמיד למבחן כביכול את צדקותך, חשיבותך, כן? מה זה הגרסה השנייה? הוא בלבד יחיד בציבור, היא עושה די דומה. לבד בבית, אם אדם חשוב רוצה להשתחוות, בבקשה, רוצה להתפלל, אבל כשאתה ניצב בתוך בית הכנסת, ההנהגה שמצפים לאדם חשוב, היא, אני חוזר למה שראינו, מה אומרים למלך בקריאות ב-18? תכרה יותר מאדם רגיל. למה תכרה יותר מאדם רגיל? כשאתה חושב שאתה חשוב. כשאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה צריך עוד יותר להראות את שפלותך, כן? תקרא כמה שיותר. באופן דומה, אדם חשוב, שלא יסתכל מאחור אחורה, כאילו, נענה, לא נענה. כלומר, האדם החשוב לא, טוב לו לנהוג בהנהגה בתוך הציבור, שההנהגה הזאת היא הנהגה שיכולה להוביל לידי תקלה, שהיא כאמור מטילה סימן שאלה, או עליו, או לשיותו, או על דברים, ולכן, אדם חשוב לא רשאי להתפלל על פניו. הזכות הזאת להתפלל כל תחנון שירצה לא עומדת לאדם חשוב בציבור. אלא אם כן, הוא יודע שהוא יענה. יודע בעצמו שהוא צדיק יהושע, אבל מה כן הוא עושה? מתאו פניו מעט, ואינו כובש אותם בקרקע, אז הוא בעצם לא משתחבר. והרמב"ם מסיים... ומותר לאדם להתפלל במקום זה ולנפול על פניו במקום אחר. גם זה הוא למד מאותה גמרא, שכן מה הגמרא הציעה לרב? ששעה שרב היה לפניו אבנים ולפני כולם לא היה אבנים, אז מה הגמרא הציעה? שיעבור מקום. כלומר, השאלה שצריך לשאול בסגרת הרמב״ם זה, למה היינו מעלים על דעתנו שהוא לא יכול לעבור מקום? או מה בעצם טיב ההלכה שמותר לעבור מקום? כן, בבקשה.
אז
כן.
בהחלט
יכול להיות. אני חושב שבין היתר הרקע שיש כאן להלכה הזאת זה עד כמה התחינה הזאת קשורה לתפילת העמידה. אם אני שואל, למה שיעלה על דעתנו שאתה יכול להשתחוות רק להתפלל במקום זה וליפול באותו מקום? כי כנראה יש את החוויה הזאת והתחנונים האלה נתפסים כהמשכיות, סיומת של תפילת העמידה. אז אתה לא יכול לעבור מקום, עמדת לפני השם במקום הזה. ועכשיו, אני גם ככה ניסיתי לתאר את זה בשיעור אתמול, איך אני כאילו מנסה להתעלות בעמידה לפני השם בתפילת העמידה, להמשיך אותה בתחנון אישי. מצד שני, עצם העובדה שכבר היה טקס הפרידה, שהאדם עשה שלוש צעדים אחורה, והוא כבר יושב, והוא נופל על פנה, מה הוא מלמד? בעצם התחנונים האלה מנותקים מ... מתפילת העמידה, זה נאמרים בתורת עצמם, ולכן אפשר להחליף מקום. מותר להתפלל במקום זה ולנפול במקום אחר. נמשיך הרמב״ם, אני אעשה לגמור את הפרק היום. מנהג פשוט בכל ישראל שאין נפילת פנים בשבתות ובמועדות, ולא בראש השנה ולא בראשי חודשים ובחנוכה ובפורים, ולא במנחה של ערבי שבתות וימים טובים, ולא בערבית שבכל יום, ויש יחידים שנופלים על פניהם בערבית, ויום הכיפורים בלבד נופלים על פניהם בכל תפילה ותפילה, ובני שהוא יום תחינה ובקשה ותענית. וכאן נסביר את זה הרק. אנחנו משום מה חושבים שאין תחנון בימים אלה, כי שמחים בימים אלה, נכון? זה נכון? למה אין תחנון? ולמה פה מדבר על משהו אחר? יכול להיות שזה הבא תניא, אבל... כי זה, השאלה שאנחנו רואים מהנימוק ביחס ליום הכיפורים זה, האם הימים האלה הם ימים של תחינה ובקשה? וכאן אני מזכיר לנו את מה שלמדנו בפרק א', שם ראינו שלדעת הרמב״ם לא מתפללים בשבת ויום טוב, מישהו זוכר? כן, הרמב״ם מתאר, סליחה, אבל אם אני אמצא את זה, צריך לסיים. כן, כותב הרמב״ם, ויש מי שמן הגאונים, מי שהורה שאסור להתפלל תפילת נדבה בשבתות בימים טובים, לפי שאין מקריבים בהם נדבה אלא חובת היום בלבד. ואני מזכיר דברים שעלו תוך כדי השיעורים שם, שתפילת החובה יותר כנגד הקורבנות, הממד שיש בתפילת החובה הוא תפילה יותר כפעולה ריטואלית, פולחנית, לעומת זאת תפילת הנדבה מייצגת יותר את הרעיון של תפילה כרחמה. וגם עמדנו על, בפרק ב' על כך שבשבתות וימים טובים נוסח התפילה, מטבע התפילה, לא כולל תחנונים, זוכרים? שאין בקשות באותם ימים, כן? טוב, אולי נעריך בזה יותר בשבוע הבא, או נראה, בלי נדר, נראה. בכל מקרה, זה כנראה הרקע של הדין הזה. דיינו, בימים שבהם הם לא ימי תחינה ובקשה וטענית, אלו שלושת ה... בימים האלו לא ניתן ליפול על הפיים, כי מה העיקרה של נפילת הפיים? תחנונים, זה עיקר נפילת הפיים, ולכן שבתות. מועדות, אנחנו יודעים הכוונה לשלושת הרגלים, איך אני יודע את זה? כי הוא ממשיך ולא בראש השנה, זה ימים לא רעים, לא כלולים. ולא בראשי חודשים ובחנוכה ופורים. כל הימים האלה, מה מייחד אותם? שבימים האלה אסור להתענות. הם ימים שלא מתענים. יום תענית במהותו הוא יום של תחינה ובקשה. יום שלא מתענים בו, עכשיו לא כל הימים האלה הם ימים שהמחנה המשותף, לא, אין מוסף בכל הימים האלה. גם ביכול, לא בכל הימים האלה יש שבע תפילות, כלומר, בחלק מהם יש ימי בקשות. אבל באיזשהו מקום, הרמב"ם פה מדמה את התחנון לתפילה שאני מרבה אותה. זה ריבוי תחנונים. והימים האלה באופיים הם לא כך. מה אנחנו צריכים להוסיף? למה לא מנחה של ערבי שבתות וימים טובים? כי אתה גולש לתוך
שבת ויום טוב.
למה לא בערבית? אז אני מזכיר, כי תפילת ערבית היא כמו תפילת נדבה, זוכרים את זה? רשות, נכון? ויש כאלה שכן בערבית, ויום הכיפורים הוא כן יום תחינה, יום תפילה, יום תחנה, יום תחינה ובקשה ותענית, ולכן הרמב"ם מתאר שיש בהם.